ואנחנו ממשיכים בלימודנו המרתק בספר בראשית, ואנחנו בעיצומו של פרק ט"ז. פסוק י"ג. ויאמר לאברהם, ידוע, אולי נראה פסוק י"ב לפני כן, ויהי השמש לבוא. לכאורה, לפני כן הוא ראה כבר את הכוכבים. רגע, אז בואו נתחיל עוד פעם. איפה אנחנו? סיימנו את ברית בין הבתרים. אז ט' זין א', בסדר. טוב. שלום וברכה. אנחנו ממשיכים את לימודנו המרתק בספר בראשית. אנחנו נתחיל את פרק ט"ז, אבל כדי להבין את העוצמה של פרק ט"ז צריך לחזור לפרק ט"ו פסוק י"ח. ביום ההוא קראת השם את אברהם ברית לאמור, לזרעך נתתי את הארץ הזאת, מנהר מצרים עד הנהר הגדול נהר פרת. זה ענק. את הקני, ואת הכניזי, ואת הקדמוני, ואת החיתי, ואת הפריזי, ואת הרפאים, ואת האמורי, ואת הכנעני, ואת הגרגשי, ואת היבוסי. וואו, אימפריה. כל זה בשביל מי? לזרעו של אברהם. ושרה אשת אברהם לא ילדה. כלומר, ההפרש בין גודל ההבטחה לבין המציאות הוא בלתי נסבל. כל זה בשביל זרעו ואין לו זרע. זה אחד המוטיבים שחוזרים הרבה בתנ"ך וגם במציאות בכלל. ההפרש בין אידיאלים שכבר האדם תופס שהם צריכים להתגשם לבין המציאות שמעכבת. האיחור של הזמן יוצר כל מיני בעיות. הדוגמה הקלאסית ביותר, משה מקבל את הלוחות, העם מרגיש שקורה משהו, אבל משה לא יורד, אז עושים את העגל. זה הרבה פעמים, כל פעם שרעיון גדול קרוב להגשמתו, מגיע הזמן של הייאוש. אין כתוב, למשל, בקריאת שמה של ערבית, אנחנו אומרים, אמת ואמונה. למה? ואמונתך בלילות. בלילה, כשאתה לא רואה, אתה מאמין שיהיה טוב. אתה לא רואה. בבוקר, כשכבר מגיע הזמן של היום, שהדברים צריכים להתגשם, אמת ויציב. יציב, מה פירוש המילה יציב? זאת מילה ארמית, נכון? יציב. שפירושה, אמת. כלומר, אתה רוצה שזה לא יהיה רק אמת ואמונה, אתה רוצה שזה אמת ואמת. ולכן קשה יותר להאמין בזמן הגשמת הרעיון מאשר כשהוא רחוק. כשהרעיון רחוק, אתה בגלות, בעומק הגלות, אתה מאמין שיבוא יום שאנחנו נצא מן הג'ורה הזאת, ואנחנו עתידים להיגאל, יבוא משיח, יבנה בית המקדש, יהיה טוב. מה יש עכשיו מסביב? קוזאקים. בסדר. זה הבדל מוחלט. אז קל להאמין. לעומת זה, כאשר כבר יש מדינה בדרך, יש כבר מדינה, יש כל מיני בעיות, אתה כבר לא מאמין. אז זה בעצם מה שקורה כאן. ושרי אשת אברהם לא ילדה. מה עושים במצב כזה? יש פשלות. יש איזושהי החלשה של הביטחון אצל אברהם ושרה, שיוליד מה שיוליד. בואו נראה. ושרה יש את אברהם, לא ילדה. למה? בעצם, מדוע, אם באמת אברהם ושרה נועדו להביא לעולם את עם ישראל, מדוע זה מתעכב? מדוע שזה לא יצא אל הפועל מיד? הרי זה דבר כל כך חשוב. זו שאלה שאני גם כן שאלתי הרבה פעמים את עצמי, אם הקדוש ברוך הוא, כל יכול, ואנחנו מקדמים את האינטרסים שלו, אז למה כזה קשה להשיג תקציבים? אני במקומו הייתי שופך תקציבים על כל הדברים החשובים. זה כבר עניין של תשובה. זה כבר ניסיון לענות על השאלה. אני מתענג על השאלה. בסדר? עכשיו, התשובה לא מעניינת אותי כל כך בהקשר הזה. אז גם פה אנחנו רואים, יש רעיון יפה מאוד שאברהם ושרה יקימו את עם ישראל ושרה לא יולדת. גם מצאנו את זה בסוף פרשת נוח. ותהי שרה עקרה, אין לה ולד. מי כן יולד? מלכה, אשת נחור. היא כן יולדת. כאילו שהענף האופציונלי של משפחת תרח, של קוסמופוליטיות וכדומה, כל מה שיש בבית נחור, זה מה שמצליח. ואילו הרעיון של עם סגולה בארץ ישראל, ומשם השפעה לעולם, זה לא יכול לצאת אל הפועל. כנראה שככל שרעיון הוא יותר גדול, הוא זקוק ליותר הבשלה. כלומר, אסור שהרעיון יצא אל הפועל כל זמן שהתנאים לא מתאימים. ולכן יש עיכוב. זאת אומרת, זה לא במקרה שאברהם ושרה לא מביאים ילד לעולם, כי הם עוד לא מוכנים. הם צריכים לעבור איזשהו שינוי בזהות שלהם. השאלה היא, מהו השינוי הזה? ואצל מי מרוכזת הבעיה? אתה רוצה להגיד משהו? זאת שאלה שהיא שייכת למבנה הטכני של השיעור, תעזוב אותי בינתיים. עכשיו, כן.
אפשר לשאול שאלה, אבל קורה הזמן.
כן, מה השאלה?
יש שלוש מקורות בתורה. פעם אחת כתוב שבני ישראל במצרים 400 שנה.
כן.
פעם שנייה 430 שנה, וכתוב בצירי זמן שבדקתי, 210 שנה ומתוכם 30 שנה עבדות.
נכון.
איך זה עובד את הקטע הזה?
שאלה נפלאה ששייכת לפרק הקודם.
נכון.
לו היינו זוכים, היית שואל את זה בתחילת הלימוד. עכשיו, אנחנו נמשיך. ושרי אשת אברהם, לא ילדה. ונשאלת השאלה, מי צריך לעבור את השינוי? אנחנו מכירים את השינוי מתוך ההמשך של הדברים בפרק י' ז', כאשר אברהם ושרי משנים את שמותיהם. אברהם הופך לאברהם, שרי הופכת לשרה. השאלה, מי היה צריך לעבור את השינוי? אם נסתכל לרגע אחד, נקדים את המאוחר, בפרק י' ז', אנחנו רואים בפסוק ה', פרק י' ז', פסוק ה', ולא ייקרא עוד את שמך אברהם, והיה שמך אברהם. מה פירוש והיה? זה לשון? זה עבר, הווה או עתיד? אז אני שואל, והיה, מה זה? עתיד, יפה. כן? המילה והיה בעברית מקראית היא עתיד. כלומר, עד עכשיו אברהם הוא באמת אברהם, אבל הוא ישתנה ויהפוך לאברהם. לעומת זה, בואו נסתכל בפסוק תתוו, גם כן בפרק י' ז'. ויומר אלוהים אל אברהם, שרי אשתך. לא תקרא את שמה שרי, כי שרה שמה. מה זה כי שרה שמה? תמיד היה שמה שרה. אבל כל זמן שלא הפכת לאברהם, היא לא הייתה יכולה להיות שרה. אבל עכשיו שאתה הפכת לאברהם, מתברר למפרע שהיא תמיד הייתה ראויה. במילים אחרות, מי המעכב פה את הלידה של יצחק? אברהם שעוד לא עבר את השינוי. כן, אבל השאלה היא, האם שרה שמה כבר, או שיש מה שרה? זה הנושא שמעסיק אותנו כאן. עכשיו, אם תסתכלו שוב בפרק ט' ז', איפה שאנחנו נמצאים, בפסוק א', ושרה יש את אברהם לא ילדה, לא. עכשיו זה ברור, מה זה לא ילדה לא? הרי ודאי שהיא מצחה ללדת, זה לא. אז המילה הזאת מיותרת. היא לא ילדה בגלל מי? בגלל לא, לא בגללה. אפשר לקרוא את זה כך, ושרה יש את אברהם לא ילדה לא ולה. יש הרי המשך של אחרי המילה לא, יש עוד מילה ולה. הצמידות מראה שייתכן שיש גם משהו אצלה שצריך תיקון, אבל מאחר והטעם של המקרא, האתנח או האתנחתה, זה מתחת למילה לא, סימן שעיקר הקריאה זה כפי שקראנו. ושרה יש את אברהם לא ילדה לא, הוא באמת עוד לא מוכן. ולכן זה טוב שהוא לא מוליד את יצחק בשלב הזה, כי אם הוא יוליד את יצחק בשלב הזה, יהיה קלקול. זה יצא איזה מין טיוטה, איזה מין בערך של יצחק. ולכן אסור שיקרה. זאת אומרת, עכשיו, אחד הדברים שבעצם מסבירים מדוע אברהם עוד לא מוכן, זה שהוא עוד לא בן 100. זה לא טוב ללדת לפני גיל 100. איך אני יודע? אם נסתכל לרגע אחד בפרק י' א', בפסוק י'. נא לשמור על הדף, אל תסתכלו בבקשה בפרק י' א', פסוק י'. פרק י' א', פסוק י'. זהו תרגול בדפדוף, זה לא כל כך קשה מבחינה פיזית. דורש רק קצת ריכוז. אלה תולדות שם, שם אם כן הוא אבי כל המשפחה השמית, שם בן מאת שנה. רגע, מה הבעיה למצוא את פרק י' א', פסוק י'. כן. אלה תולדות שם, שם בן מאת שנה, ויולד, את הרפחשת שנתיים אחר המבול. כלומר, הגיל האופטימלי של ההולדה במשפחה השמית זה גיל 100. זה מאוד הגיוני. כל זמן שאני עוד לא בן 100, אני עוד לא שלם. כי הרי חסר לי כל מיני דברים, נכון? איך כתוב? בין 5 למקרא, בין 10 למשנה, בין 13 למצוות, בין 18 לחופה, בין 20 לרדוף, בין 30 לקוח, בין 40 לבינה, בין 50 לעצה, בין 60 לזקנה, בין 70 לסבא, בין 80 לגבורות, בין 90 לשוח, בין 100... הרי הוא כמת ובטל ועבר מן העולם. זאת אומרת, אדם בגיל 100 קנה סוף סוף את כל מה שצריך כדי להתחיל את החיים. עד אז, בעצם, האדם חסר נתונים כדי לחיות. אני עוד לא זכיתי לזה ולזה ולזה, אז איך אפשר לבוא אליי בטענות? לכן באמת אומר רש"י, בסוף פרשת בראשית, גיל הבר מצווה בימי קדם היה 100. ולכן צריך לחכות. אתה אומר, אצל שם, שהוא בעצם הדגם האידיאלי של המשפחה השמית, זה מתקיים. מכאן ואילך יש הידרדרות. כולם יולדים בגיל צעיר. 70, משהו, פשוט לא יאומן. באיזה גיל עם צעירים מולידים. אבל יש צורך, אם כן, לשוב אל השמיות המקורית. וזה מה שקורה כאשר אברהם בגיל 100, סוף סוף מוליד את יצחק. אז צריך סבלנות. מה אתה רוצה?
דווקא משנה בפרקי אבות מוכיחה שאין גיל ללדת.
זה בדיוק. המשנה באבות אומרת, בן 100 הרי הוא כמת, הוא בטל מן העולם. אז הוא יכול להביא את הדור הבא. עד אז הוא עסוק בבניין הדור שלו.
עסוק בעצמו.
עסוק בעצמו. כן. טוב. מי? זהו, זה הבעיה. זאת אומרת, אנחנו רואים שאברהם חשב שצריך לפתור את הבעיה. גם שרה חשבה את זה. היא חשבה שייתכן שהעיכוב אצלה. כיוון שהיא חשבה שהעיכוב אצלה, היא סברה שראוי לדאוג לזה שלפחות מה שאברהם מייצג לא ייבטל מן העולם. גם אם מה שהיא מייצגת ייבטל מן העולם. כן. שנים זה תמיד היה ממוצע של 365 ורבע ימים. כן. איך סופרים? זה כבר שאלות של קרונולוגיה, זה באמת שאלה בפני עצמה, צריך פעם על זה לעשות שיעור. טוב, כן. היא מייצגת את ההפך של אברהם. אם ראינו בפרק י' ח', פסוק י' ח', שאברהם נבחר כדי לעשות צדקה ומשפט. הנטייה הטבעית של אברהם היא הצדקה, והנטייה הטבעית של שרה, המשפט. איך אני יודע? נראה את זה בהמשך, זה כתוב מפורש. אז ייתכן מאוד שהכיוון של אברהם, שהוא להרבות את מידת החסד כגורם העיקרי הפועל במציאות, זה העיקר. ודווקא הנטייה למשפט, לגזרה של מידת הדין, של עמידה על הדיוק שיש אצל שרה, אולי זה מה שצריך להתבטל.
כן? אבל אצל אברהם זה צריך לבוא לידי ביטוי, למה שרה לא מוזכרת בפסוק הזה,
זה בדיוק איפה שגם היא מתנבט. מתנבט. עכשיו, כשנגיע לפרק הזה, אנחנו נלמד מדוע. טוב. אם כן, ושרה יש את אברהם, ולא ילדה, לא. ולה, שפחה מצרית ושמה הגר. למה יש שפחה מצרית במשפחתו של אברהם? מה עושות מצריות שם? אברהם היה במצרים. ומאיפה הוא קיבל שפחות?
כי התלמוד היא גם בת פרעה לבד.
אני שואל מאיפה אברהם קיבל שפחות? ממי הוא לקח שפחות?
כשהיה לו כסף.
אדוני היקר חולק על פסוק מפורש. כן? אם נסתכל, אני רואה שצריך, יש צורך בחזרה אל הפסוקים. בפרק י' ג', בפרק י' ג', כתוב מפורש, בפסוק ת' ז', נסרה, לא, פרק, אני מצטער, נלבלתי אתכם, פרק י' ב', פסוק ת' ז', ולאברהם היטיב בעבורה, והיהי לו צאן ובקר וחמורים ועבדים ושפחות ואתנות וגמלים. אז מאיפה הוא קיבל שפחות? פסוק ט' ז', אני חוזר, ולאברהם היטיב, מי היטיב?
המלך, היטיב בעבורה.
מי היטיב?
פרעה.
פרעה, יפה. והיהי לו צאן ובקר וחמורים ועבדים ושפחות. אז מאיפה אברהם קיבל שפחות? מפרעה. יפה, זה בדיוק מה שרציתי לדעת. זה לא מה שאמרת בהתחלה. אם כן, אברהם קיבל את הגר מפרעה. זאת אומרת, יש בתוך המשפחה של אברהם, בתוך הבית של אברהם, יש נוכחות של מצרים. לכן באמת חז"ל אומרים שהוא נתן אותה במתנה לשרה במיוחד, בגלל שהוא סימפט אותה, סך הכל הוא רצה אותה, נכון? עכשיו, חז"ל הולכים יותר רחוק, אומרים שהיא הייתה הבת של פרעה. עכשיו, דברים תמוהים מאוד, מה שאומרים חז"ל. איך יכול להיות? אין, ראש האימפריה הגדולה בהיסטוריה, שולח את הבת שלו להיות שפחה אצל אברהם, או אצל שרה. יש משהו לא מובן שם. כן? אז או שנאמר שזה על דרך המשל, כלומר זה הנוכחות של מצרים בבית אברהם, אז בקיצור דרך חז"ל אומרים בת פרעה. זה אפשרות אחת. אפשרות שנייה, שזה, שהיא גם סבירה, פרעה מכיר את אברהם, הרי הוא התרשם ממנו מאוד, גם בגלל הנגעים שהוא קיבל וגם בגלל האישיות של אברהם. הוא מבין שהאיש הזה הוא אדם חשוב, הוא שולח את הבת שלו ללמוד אצלו. ואיך משלמים שכר לימוד באותם הימים של המדרשה? היא שפחה, כן, היא עובדת. זאת אומרת, היא שפחה כי זה הדרך שלה להיות התלמידה של אברהם ושרה. עכשיו, אם אנחנו נעמיק קצת יותר במחשבתו של פרעה, פרעה הרי רצה לקחת את שרה בשבילו. כלומר, הוא רצה לקשר בין משפחת אברהם לבין מצרים. לא הלך לו. אז הוא אומר, אני שולח את הבת שלי. הכיוון הוא הפוך. ייתכן שהבת שלי תהיה בסוף אשתו של אברהם. זה לא נאמר במפורש, אבל זאת הנוכחות. שרה לא יולדת, יש כל הזמן שפחה מצרית שם, היא נמצאת שם תמיד. כן? התוכנית של פרעה עובדת. כן, בבקשה.
אבל זה לא היה עוזר לו, אצל הגויים הולכים לפי האבא.
זה נכון, אתה צודק, אבל זה שותפות. זה כמו שמצאנו שמצרים תורמת את הגואל, למשל. כן, כלומר, יש תרומה של מצרים לגאולת העולם. היא מגדלת את משה, היא נותנת את הזהב למשכן. זאת אומרת, יש איזושהי שותפות. וזה האופן של פרעה להיות נוכח שם. ותאמר שרי אל אברהם. כן. כי עכשיו זה רלוונטי. ותאמר שרי אל אברהם, הננה, עצרני השם מלדת, בונה אל שפחתי, אולי ייבנה ממנה, וישמע אברהם לכל שרי. רעיון חדש, כן? אתה תמשיך, כלומר, היא כנראה, מרוב ענוותנותה סבורה שזה היא שמנועה מללדת, היא לא בסדר, אפשר לומר, אולי היא צריכה לעשות מעשה שישלים את המידה שלה, כיוון שהמידה שלה היא המשפט, מה היא צריכה לעשות? חסד, אז היא נותנת. היא נותנת את שפחתה לבעלה. ואולי ייבנה ממנה, על ידי המעשה הזה גם אני ייבנה. כן? בזכות החסד. הרעיון הוא רעיון של מי בעצם? אמרנו של שרה. בשאלות כל כך מכריעות שגורל האנושות תלוי בהן, את מי צריך לשאול? את הקדוש ברוך הוא. האם הקדוש ברוך הוא פה מעורב בעניין? בשלב הזה? לא. זה מזכיר לנו עוד סיפור, שבו אברהם גם כן עשה איזשהו מעשה שיש לו השלכות על גורל האנושות, חלוקתה של ארץ ישראל, ושם הוא שאל את הקדוש ברוך הוא? גם לא. כן? זאת אומרת, מעניין מאוד שבשלב הזה של פרשת לך לך, המעורבות של הקדוש ברוך הוא איננה לכתחילה, היא בדיעבד. אנחנו אני לא יודע, אבל עובדה שפה הקדוש ברוך הוא לא מעורב, וישמע אברהם לכל שרי. עכשיו, הרעיון הזה, בעיני אברהם, האם זה רעיון שמצא חן בעיניו, או רעיון שהוא הצטער עליו?
מעשה, שהוא מבקש, וגם את ה... שהוא מברר גם את ישמעאל בעבור אברהם.
אני שואל שאלה פשוטה. האם כאשר אברהם שמע את הרעיון של שרה, שאפשר לקחת את הגר ולהביא ממנה ילד, האם הרעיון הזה מצא חן בעיני אברהם, או שלא מצא חן בעיני אברהם?
אם הוא שמע, זה מצא חן בעיני אברהם.
אז אני אגיד לכם, בואו נעשה חשבון מחדש. האם אתם זוכרים מה מספר התוכניות שאברהם סוחב על עצמו? שניים, נכון? כלומר, יש שתי תוכניות שנועדות לאברהם. התוכנית הראשונה קראנו לה התוכנית של הקדוש ברוך הוא, והתוכנית השנייה קראנו לה התוכנית של אברהם. התוכנית של אברהם, שהייתה בעצם בהתחלה התוכנית המקורית, זה הייתה הפצת אמונת הייחוד, המונותאיזם בעולם כולו. הוא רצה בעצם דת קוסמופוליטית. לצורך זה הוא לא ראה צורך, הוא לא ראה צורך בהקמתה של אומה מיוחדת, נכון? לעומת זה, הקדוש ברוך הוא יש לו רעיונות אחרים לגמרי, הוא אומר, תעזוב את העניינים של הדת, אתה תעסוק בפוליטיקה, אתה תקים אומה. זוכרים? אנחנו גם ראינו לאורך כל הסיפור, שיש איזשהו חיכוך בנפש של אברהם, בין שני הרעיונות. הרעיון האלוהי, שאומנם הוא מקבל אותו כי הוא במעט השם, נראה לו גזעני. יש לו קושי לקבל את ההתייחדות הזאת, של עם סגולה בתוך המשפחה שלו, והוא היה מעדיף עד רבה השפעה קוסמופוליטית, ללא כל התייחדות, ללא כל פרטיקולריזם. זוכרים את זה? כן, הוא לא כל כך אוהב את זה, אפשר לומר. פתאום הקדוש ברוך הוא אומר לו, בעצם רומז לו, תראה, עם שרה זה לא ילך. מי זאת שרה? חוץ מזה שהיא אשתו? היא גם אחותו.
גם אחותו
למעשה. אחותו או בת אחיו, לא משנה. היא קרובת משפחה. אומר אברהם, אולי זה שהיא אחותי, זה מה שמעכב. כלומר, אנחנו נשארים בתוך התחום הצער של משפחת תרח. אבל פתאום יש הבת של פרעה. היא הנציגה של הגדולה בתרבויות האנושיות. אז עכשיו זה נפלא. אני אקים את האומה החדשה, בשיתוף פעולה עם הגדולה בתרבויות. זאת בעצם הסינתזה המוצלחת, השילוב המנצח של שתי התוכניות ביחד. עד רבה, אברהם מרוצה מזה ורוצה בזה. עכשיו, אם תשימו לב, בפרק י' ז', פסוק תדבב, ויאמר אלוהים אל אברהם, שרה אשתך לא תקרא את שמה שרה, כי שרה שמה, וברכתי אותה, וגם נתתי ממנה לך בן. וברכתיה, והייתה לגויים. כן, פתאום הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם, אתה יודע, שרה תלד. פסוק י' ח', ויאמר אברהם אל האלוהים, לו ישמעאל יחיה לפניך. כלומר, אברהם אומר, יש לי כבר מה שצריך, בבקשה, לא. פסוק י"ט, ויאמר אלוהים, אבל שרה אשתך יולדת לך בן. כלומר, כן, כלומר, יש פה איזה חיכוך עמוק מאוד, אבל בשלב הזה ברור שאברהם מרוצה מן הרעיון.
למה
מה?
לא
החליט מה מעצמו? הוא חיכה ששרה תציע את זה, זה רעיון של שרה. ותיקח, עכשיו אנחנו רואים בפסוק ג', דבר מאוד מעניין, הגר ניתנה לאברהם בתור מה? יש שתי אפשרויות, או בתור שפחה, ואז היא נשארת במעמד השפחה, או בתור אישה, ואז היא עולה למעמד אחר לגמרי, המשתווה לזה של שרה. נכון. עכשיו בואו נראה מה זה אומר. ותיקח, פסוק ג', ותיקח שרי אשת אברהם. וכי לא ידענו שהיא אשת אברהם? יש פה הדגשה שלכאורה לא במקום. את הגר המצרית שפחתה. חילו ידענו שהיא שפחתה. מקץ 10 שנים לשבת אברהם בארץ כנען, ותיתנת אותה לאברהם אישה. לאישה. יש פה מילה מיותרת. המילה לא, כן? לאברהם אישה, לא לאישה. זאת אומרת, לפי דעתו, הגר אישה, לפי דעת שרה, היא שפחה. כלומר, יש פה חוסר בירור שגורם לבעיות. כלומר, אתה נותן קצת אוטונומיה. אני יודע, מערכת בריאות, מערכת חינוך, סניטציה, ממשל עצמי קצת. אבל אתה לא אומר מה אתה רוצה. אתה יוצר משהו לא ברור אצל המקבל. ויבוא אל הגר ותהר ותראה כי הרת ותקל גבירתה בעיניה. כמו היא רואה את עצמה עכשיו כהמשך הלגיטימי האמיתי. ואברהם בעצם כנראה מסייע בתפיסה הזאת. ותאמר שרה אל אברהם, חמסי עליך, לא עליה. כמו אתה בעצם מעודד את זה. אנוכי נתתי שפחתי בחקיך ותראה כי הרת. מה אומרת? אנוכי נתתי שפחתי בחקיך. לא נתתי לך אישה. ותראי כי הרת וקל בעיניה. ואז נזכרת סוף סוף להכריע כמו שצריך. ישפוט השם ביני וביניך. איך אברהם מגיב לכל זה? כל זאת ועוד בפעם הבאה. שלום.